אז טוב, אם נתחיל בחנוכה, אז יש לי חברה סתירה, כן, דיברנו, זה חברה סתירה, לא בחנוכה זה היה נס, נכון? נס זה על ידי ניסים, לא ניכנס עכשיו מה בדיוק הניסים שם שהיו, אבל בכל אופן נס למעשה, כמו שאנחנו למדנו בפעם, שנס זה ביטול של הטבע, כן? הנס, נס, זה שקורה נס, אז זה למעשה מבטל את הטבע, זאת אומרת שהטבע איננה מציאות, איננה מציאות אמיתית, כן? ככה למעשה אנחנו אומרים, אם כן, אז יש למעשה סתירה, אם כביכול סתירה, כן? שאם הנס מבטל את הטבע, אז הפעולה הטבעית בטבע זה, אם טבע זה איננה מציאות, אז כל פעולה בטבע זה גם כן, היינו צריכים לומר, גם כן חסר משמעות, כי זה לא המציאות האמיתית. ובאה חנוכה בסופו של דבר קובעת שצריך לקיים מצווה, מצווה חדשה של הדלקת נרות, שהמצווה זה הפעולה בטבע, פעולה טבעית. אז איך, כן, אז למעשה פה כביכול סתירה, שמצד אחד זה הביטול היש, הביטול הטבע על ידי הנס, והתוצאה שאנחנו צריכים לעשות איזושהי פעולה בטבע. וזה למעשה השאלה מה שרציתי לברר, איך יכול להיות, כן, איך, כן, למה באמת המצוות הם צריכים לעשות בעולם הטבע. כן, זה יש פה, טוב, לא יקרנים, זה ניכנס לזה. יש כאלה שטוענים כל מיני כתות של, כן, עובדי אלילים למיניהם, כן, הכתות של, כן, הנאו-קבליסטים, מה שנקרא, כן, כל מיני שמלמדים שם כל מיני קבולה וכולי, כל מיני כביכול. אז הם גם כן טוענים דבר כזה, שלמעשה לקיים מצוות, זה לאנשים פשוטים, לאנשים זה. האמת היא של הקיום, העיקר של הקיום, אם אתה רוצה לעבוד את השם, אז עבודת השם היא הייתה צריכה להיות במחשבה, כן? והיא אז יותר חשובה מאשר לעשות סתם מעשה. כשאדם עושה סתם מעשה זה מין פשוט כזה, כן? זה אנשים פרימיטיביים שלא יודעים את זה, כן? לא מבינים הרבה, אז עושים דברים פשוטים. אבל למעשה הרבה יותר חשוב והרבה יותר טוב לקיים כבר, לעבוד את השם, אם כבר, אז זה דווקא במחשבה, בשכל, כי זה השורש של כל דבר. ואצלנו אנחנו לא מבינים בחז"ל שעיקר הפעולה, עיקר של העבודה, זה בעיקר של עבודת השם, זה דווקא בקיום מצוות. זה בחוקתי, הנה, יש שם רש"י שיודעים את זה, כן? אם בחוקתי תלך, עוד נושא תשמור, ושם הוא מברר אבו המילים בתורה על מנת לשמור ולקיים כמו שנלמד ולמד אתכם שמרתם סדר. זאת אומרת, הלימוד התורה גם כן, כשהלימוד התורה לחיורה זה, יש מצווה של לימוד התורה, ובלימוד התורה יש, מה אנחנו אומרים, ללמוד תורה בשביל לקיים, כן, כמו שהוא אומר, צריך, הלימוד תורה הוא נחשב באמת כשהוא בשביל לקיים. אם מישהו יאמר מה הכוונה רק ללמוד את המצוות, איך לעשות, אז אפילו שזה לא רק לימוד המצוות, אלא גם, אלו גם לימוד התורה לא בשביל לקיים מצווה, שהוא לא מקיים מצווה, אז זה בפני עצמה, זה גם כן מצווה, והמצווה הגדולה וכו'. אבל בכל אופן צריכים לומר שם שכל לימוד של התורה בסופו של דבר מביא לקיום, שאם הלימוד סתם בשביל ללמוד לעצמו זה אגואיסט כזה, כן, כמו חוכמה כזאת. אבל התורה האמיתית, אפילו שהוא לומד דברים כאלה שהוא לא מקיים אותם, בסופו של דבר המטרה שלהם זה לקיום, כן, שגם לימוד עצמו זה איזה ביצוע בפה צריך אדם לעשות, להזיז את זה, כי בלי זה זה גם כן. אז זאת אומרת, לכאורה זה גם כל לימוד תורה זה בסופו של דבר בשביל לקיים, זה המטרה של זה, למרות שיש שם אפילו צדדים של שזה כאילו רק במחשבה, אז בסופו של דבר המטרה הסופית זה להיות יותר טוב, להיות יהודי יותר טוב וכולי וכולי, זה בשביל בסופו של דבר של לקיים. שאם הוא לומד תורה לגמרי ללא שום כוונה לקיים, אז זה כבר לא נקרא תורה, לא מקבל איזה שכר וכולי וכולי. כן, אז זאת אומרת, תמיד הקיום דווקא במעשה, בעולם הזה, זה הכי חשוב, כן, זה החשיבות. וזה לכאורה משונה, כן, כן, שאם נסתכל קצת יותר בעומק, כמו שאומרים חז"ל, שהעולם הטבע זה לא, זה איננו המציאות האמיתית, זה המציאות המדומה. אז זה כן, כמו שאמרנו, שהנס גם כן מבטל את המציאות. אז זה קצת בעיה, איך להתייחס לזה. ואנחנו הבאנו דוגמאות סתם מתוך הראייה בעולם הזה, גם פה הבאנו את זה, זה אפשר, אפשר לתפוס את זה. למשל, כן, אולי קצת נחזור על זה, למשל כמו שדיברנו, אדם רואה קיר, כן, אדם רואה קיר, הוא מסתכל בקיר, הוא רואה קיר, הקיר זה מציאות או לא מציאות, קיים או לא קיים. אנחנו רואים את הקיר שהוא ישנו, כן, אבל אם נסתכל יותר בעומק, מה, איך שאומרים היום חוקרים, שהקיר בנוי מאטומים. וכל אטום זה למעשה ריק, כן? זה ריקנות, זה רק איזה נקודה שם באמצע, שזה, כן, הגרעין של האטום הוא נקודה קטנה, אבל ככה זה ריקנות. גם מה שבתוך אותה נקודה זה גם שאלה מה שישנו, שזה יוצא משם נעלם וזה, כל מיני חלקיקים וכו'. אז בכל אופן זה ריקנות. למעשה כשאני מסתכל על קיר, מה אני הייתי צריך לראות? מה הייתי צריך לראות? ריק. כן, ריקנות. למה אני פתאום רואה משהו שזה זה? מכיוון שזה מוגבלות של האדם, כי האדם הוא מוגבל בראייה שלו. איך הוא רואה? שכמו שהם מלמדים, אומרים שקרני אור פוגעים בקיר, חוזרים, באים לעין, ואז אדם עושה את כל מיני פעולות, ואז אדם רואה. זאת אומרת, למעשה האדם, הראייה שלו בנויה ככה שהוא תופס, כן, את קרני אור, ועל ידי זה הוא מחליט מה שהוא רואה. הקרני אור, מה שהוא תופס, מה שהוא מסוגל לקלוט, זה רק סוג של קרני אור עם אורך גל די גדול, יחסית, כן, שהוא באורך של האטום, וכזה גל הוא חוזר מהאור, לא עובר דרך האטום, אלא חוזר, ולכן הוא רואה. אבל אם הוא היה יכול לקלוט גם כן קרני אור עם גל יותר קצר, שהוא עובר דרך האטום, כמו רנטגן וכולי, כל מיני קרני, אז הוא לא היה רואה שום דבר, הוא לפחות כמו רנטגן. זאת אומרת, זה שהוא מוגבל, שהוא לא מסוגל לקלוט, העין שלו לא מסוגל לקלוט, רק ספקטר מסוים, זאת אומרת, רק גבול מסוים של הקרני אור, רק אז הוא רואה, רק בגלל זה הוא רואה, זה נותן לו הרגשה כאילו יש שם משהו. אבל למעשה, אם היה רואה טוב, אז לא היה רואה שום דבר, היה רואה אפס, ריקנות. אז למעשה, גם אם נסתכל בצורה כזאת, זאת למעשה כל מה שאנחנו רואים, אז זה רק נוצר בדמיון של האדם על ידי אותם הקרני אור שעושים לו איזושהי תופעה ומייצרים לו את זה, מייצרים לו את הראייה. אבל למעשה, אם היינו רואים טוב, מסתכלים טוב, אז לא היינו רואים שום דבר. זה אחד הדברים. דבר שני, עוד מה שפעם גם כן דיברנו, שמה אנחנו רואים? אנחנו אף פעם לא נפגשים עם עולם המציאות עצמו, עולם הטבע. שעוד פעם, שמישהו, כן, שכמו שאנחנו אומרים, זה אותם קרני אור, עוד פעם, באותה דוגמה, הם חוזרים, פוגעים בעין. מה שאדם יש לו עסק רק עם הקרני אור האלה, זאת אומרת, או רק עם התוצאות, מה שהקרן אור הזה עושה בתוך העין שלו. אבל מי זה שולח את זה? לא יודעים, אנחנו חושבים שאם אני רואה קיר, אז כנראה זה קיר שלך, אבל בכלל לא בהכר, יכול להיות מישהו אחר לשלוח אותם קרני אור שאני אראה את הקיר וכולי. זאת אומרת, אף פעם אנחנו לא נפגשים עם המציאות עצמה, רק עם התוצאה שהמציאות הזאת עושה בחושים שלנו. ובכלל אין לי הוכחה לגמרי שהמציאות שאני רואה זה באמת מה שישנו, אלא יכול להיות מישהו רוצה ליצור אצלי את המציאות הזאת, ולכן שולח את הקרני אור בצורה כזאת שאני אראה את המציאות, מה שהוא רוצה שאני אראה. אז לכן אין לי שום הוכחה, אין שום אפשרות לראות את המציאות עצמה. חוץ מזה, אותה מציאות שאני רואה זה ברור שרק בדמיון. כן, שעל ידי קרני אור אני מתחיל לתכנן מה אני באמת רואה, ואת העולם מה שאני רואה זה בדמיון. אני מניח שאת העולם הזה מחוץ לי הוא דומה לעולם שאני רואה. אבל זה רק הנחה. אבל אותו העולם, מה שאני רואה זה באמת איננו, זה רק בדמיון. זה, ויש עוד מכל צדדים אפשר לומר, וזה למעשה הכוונה מה שאומרים חז"ל, שזה למעשה עולם הטבע זה איננו מציאות. ואז יש באמת חוזרת השאלה, אם כן זה באמת ככה, אז למה פעולה בעולם הטבע זה חשוב? למה קיום מצוות דווקא בעולם הטבע שיש בזה חשיבות מסוימת? אולי באמת נאמר שדווקא אולי במחשבה לקיים מצוות ולא זה, כי מה זה? זה עולם הדמיוני והפעולה הדמיונית. וכולי, ואז אולי באמת, אולי באמת זה לא חשוב, כן? זה למעשה השאלה שרצינו לברר, למה המצוות דווקא צריכים לקיים בעולם הטבע? החז"ל אומרים שאנחנו צריכים להתייחס לעולם הזה בתור מציאות האמיתית, נכון? שהם מקיימים וכל דבר זה, יש בזה חשיבות. אז בפשטות אפשר להגיד ככה, שלמעשה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה המטרה של בריאת העולם, כמו שנאמר עוד פעם בחז"ל, כן? שלהטיב לנבראיו, כן? לעשות את, כן? להטיב לנבראיו, כן, לתת שכר לבריאות, אבל בשביל לתת שכר לבריאות, כן, אבל הבריאה היא שהיא תוכל, כן, שיהיה לה, שתקבל את השכר הזה, מה שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לה, אז זה טוב שהיא תעשה איזה פעולה, כן, טוב שהיא תעשה מעצמה, ככה דיברנו על זה, כן, שזה השכר, ברגע שהשכר זה בתור מתנה, ברגע שהטובה, מה שהקדוש ברוך הוא נותן בתור מתנה, אז זה לא מספיק טוב, אולי זה לא טוב בכלל, אבל ברגע שאדם זוכה בדבר הזה מתוך הפעולה שלו, אז זה הטובה האמיתית בשבילו, ואז זה שכר שלו, זה לא בתור מתנה, לא בתור טובה, אלא בתור שכר, כן? כי ככה לכתחילה למעשה להטיב לנבראיו היה, כן? מה זה להטיב לנבראיו? לתת טובה. אחר כך מדברים על השכר, מה פתאום שכר פה נכנס, הלא להטיב, כן? אלא מה זה אחר כך ההטבה נהפכה לשכר, זאת אומרת הטבה טובה היא מתי שהיא שכר ולא מתי שהיא סתם טובה, כן? זה טוב לאדם. ובשביל שהוא יוכל, בשביל שתהיה לו אפשרות לעשות פעולה מעצמו, שהוא יוכל לזכות בדבר הזה, אז צריך לו שיהיה לו בחירה חופשית. והבחירה חופשית אין לו, מה איך יכול להיות שיהיה לו לאדם בחירה חופשית בכלל? איך יכול להיות שאדם יכול לעשות משהו? הלא הקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוא ברא את כל, את הכל, אז ממילא אין בחירה חופשית לאדם, זה ברור, לא יכול להיות בחירה חופשית לאדם. איך כן יכול להיות בחירה חופשית? הוא רק יכול לדמיין לעצמו שיש לו בחירה חופשית. אדם אין לו בחירה חופשית, איך הוא פתאום יכול להיות חופשי בפעולה שלו? הוא יכול לדמיין לעצמו שהוא חופשי. אדם רק יכול לחשוב שהוא חופשי בפעולה, אבל לא באמת שהוא יש לו חופש פעולה, נכון? זאת אומרת, רק לדמיין הדבר הזה, בשביל לדמיין צריך עולם הדמיון, מדומה, אותו עולם מדומה שבו הוא יכול לחשוב שכאילו יש לו בחירה חופשית. אז ממילא פה תופסים את הדבר שהעולם הזה, כן, שעולם הדמיון, נכון, למה הוא נוצר? בשביל שלאדם יהיה לו בחירה חופשית, כי הבחירה החופשית זה רק בדמיון. הוא רק יכול לחשוב כאילו הוא חופשי, אבל למעשה הוא אף פעם לא חופשי. אז לכן באמת זה רק בדמיון אדם יכול להיות חופשי ויכול לזה. אם כן, בכל אופן נשארת שאלה, אם כן, אז למה באמת יש חשיבות לפעולה הזאת? אז זה רק בדמיון יש לו בחירה חופשית. ורק בעולם הזה, זה העולם הדמיוני, אז מה החשיבות בכלל לפעולה הזאת? למה היא נחשבת? בפשטות אפשר להגיד ככה באנלוגיה, בדמיון, אם למשל אדם יושן. אדם שהוא יושן, והוא חושב שהוא עושה כל מיני דברים, למעשה הוא לא עושה שום דבר. אדם חשב, עשה איזה מעשה טוב, בחלום. לא עושה שום דבר. אלא מה, איך נחשיב את הדבר הזה? אבל הייתה לו כוונה, נכון? בחלום הלא הוא חשב שהוא יעשה, ואת החשב הזה, ואת זה, את הדבר הזה, אנחנו נאמר את זה שהקדוש ברוך הוא מחשיב לו, כאילו הוא עשה, כן, אז ככה בעולם הזה, שלמעשה זה אין כאן פעולה, שום פעולה ואין שום מציאות, אבל מכיוון שהייתה מחשבה והרצון וכולי, וזה כביכול מה שהוא נעשה, אז זה נחשב כאילו שהוא עשה, זאת אומרת, יש בזה חשיבות בצורה כזאת.
אולי גם המצוות שהוא עושה זה
בדמיון. זה מה שאנחנו טוענים. הפעולה, לא, לא, לא. לא, לא, לא. אז יכול להיות המצוות. הפעולה עצמה שהוא עושה, את ההדלקה עצמה, השמן וכולי, זה בדמיון ובעולם הדמיון. אבל המצווה עצמה אולי גם היא בדמיון, זאת אומרת אין כאן שום מצווה, כן, אין שום פעולה, שום דבר, כן, שום איזה, זה באמת שאלה. אז יותר מזה אנחנו נגיד, יותר מזה, לא אמרנו זה סוף, זה מה שאנחנו אומרים, סוף מעשה במחשבה תחילה, מה זה אומר? סוף מעשה במחשבה תחילה, כן, שאומר שהסוף מעשה, זאת אומרת, הסוף המעשה של הקדוש ברוך הוא שזה העולם הזה, במחשבה הוא היה בהתחלה. זאת אומרת, כמו שאדם למשל, שהוא יוצר, למשל אדם יצר כיסא, כן? הוא תכנן לעשות את זה, אז מה היה לו במחשבה שלו הראשון? הצורה הסופית של הכיסא הזה, זה ברור, רק אחר כך הוא חשב איך מתכנן איך לבצע את זה, אבל הדבר הסופי זה במחשבה זה היה בהתחלה. מבחינה זו כביכול, העולם הזה, העולם הכי תחתון, שזה עולם הדמיון, הוא היה בהתחלה במחשבה של הבריאה. במחשבת הבריאה היה בהתחלה, זאת אומרת, לשם כך, זאת אומרת, כל העולמות אחרים, כל העולם הרוחני שנוצר, הוא כביכול העזר בשביל הדבר הזה, בשביל ש... כן, האמצעי של להגיע לעולם הזה. אז רואים כאן את החשיבות של העולם הזה, כן, היא מאוד גדולה, זה המטרה של כל הבריאה, כן? ועוד פעם, זה העניין המציאות, איך זה יכול להיות. אז זה, בשביל זה צריכים לתפוס כאן עוד דבר. כן, כמו שאתה שאלת, כן, אם המצווה הזאת היא מצווה באמת, אם הפעולה של האדם זה באמת פעולה, מה זה הפעולה הזאת, כן, מה זה? ועכשיו, מה זה פעולה, כן? ואז צריכים לתפוס מהי באמת פעולה, מה זה פעולה? מה זה ביצוע, מה זה מעשה בעולם הזה, כן? שרק בעולם הזה אדם יכול לעשות מעשה, מה זה מעשה בכלל? אז אם נסתכל ככה בעולם הטבע, נסתכל בעולם הטבע, בוא נראה מי עושה פה פעולה בכלל. איפה יש פעולה בעולם הטבע? הלוא עולם הטבע, יש פה הרבה דברים וכל מיני תופעות קורות, כן? שאלה מהי מקור לכל התופעות? וזה גם פעם למדנו את זה, לא פעם אחד למעשה, כן? שבעולם הזה הכל, כן, אנחנו רואים רק את התוצאות ולא רואים את הסיבות. הסיבה של התופעה אין בעולם הזה, כן? שום תופעה טבעית היא לא סיבה בפני עצמה, אלא תמיד יש מישהו שגורם לה. אז הסיבה עצמה בהגדרה לא יכולה להיות פעולה טבעית, כי אם פעולה טבעית, אז הסיבה, זאת אומרת, כל פעולה טבעית, כל דבר טבעי, יש לו סיבה, אז זה לא יכול להיות סיבה בפני עצמו, אז ממילא לא יכול להיות בטבע. סיבה בפני עצמה, אז ממילא זה נמצא מחוץ לטבע, איפה זה נמצא ומה זה, אבל זה דבר אחד. דבר שני, מי הוא זה שיוצר ופועל, עושה פעולה בעולם הזה? אז למעשה אם נסתכל שבעולם הטבע למעשה אין לנו פעולה, אין לנו פועל, אין לנו מבצע, אין לנו פועל, יש לנו רק מבצע, אין לנו מקור לפעולה, אלא יש הביצוע. אפילו, כמו שפעם דיברנו על הדוגמה הזאת, כן, ציפור עושה כן. למעשה הוא לא עושה כן, אלא מי עושה כן? מי עשה? את מי שהכריח את הציפור, כי הציפור הוא מוכרח, מי הכריח אותו? מי שהגיד טבע, הרוחניות, הקדוש ברוך הוא, המחשבה הראשונית, אבל לא הציפור עצמו, למרות שאני רואה שהוא עושה את זה. הוא רק מבצע מה שאומרים לו. אז מה זה פעולה? פעולה זה, כן, מי הוא הפועל פה? פעולה זה דבר, זה מעשה מכוון. זאת אומרת, כשהוא עשה את החן, אותו ציפור, מי שהכריח הוא פעל, לא הציפור עצמו. מה הכוונה הכריח? כיוון אותו לפעולה מסוימת. כשאדם יוצר למשל שעון, איך הוא עושה? הוא לוקח כל חלק ושם אותו במקום, מכוון את הדבר הזה, הוא מכוון לשים כל דבר במקומו. אז מי הוא כאן, מה כאן הפעולה? הפעולה זה פעולת הכוונה. מי הוא פועל פה? מי שמכוון את כל דבר במקום שלו. לא מי ששם, אלא מי שמכוון. מהו האדם עצמו, ממה הוא בנוי? יש לו גוף, ידיים, רגליים וכו'. מי בונה את השעון? אפשר לומר, ידיים הם שמו, אבל כל חלק במקום שלו, אבל ידיים הם מבצעים, הם לא מכוונים את הפעולה. מי שמכוון את הידיים הוא היוצר, הוא זה שעושה פעולה והוא היוצר את השעון. מי הוא מכוון? מוח של האדם. המוח של האדם גם כן, כמו שדיברנו, מוח זה פעולה, זה דבר טבעי, ובטבע אין יוצרים, אז מוח הוא לא יכול להיות תחילת הפעולה, כי אם מי שחושב ככה זה עבודת אלילים. מי שאומר שחתיכת בשר יכלה להתחיל איזושהי פעולה בפני עצמה, אלא שם יש כל מיני פעולות שגורמות להיווצרות השעון, אבל הן גם כן מוכרחות. מי מכריח אותן? מישהו מכוון את זה. אנחנו יודעים מי שמכוון, מי הוא היוצר בתוך אדם, זה המחשבה. המחשבה של האדם, אדם חשב על זה, אדם חשב, תכנן וכולי, והוא מכוון כל דבר לשים במקום כל דבר. אז ממילא המחשבה של האדם זה המחשבה של האדם, זה היצר. הגוף של האדם זה המבצע. מחשבה של האדם הוא מי שיוצר, זה היוצר באמת, והגוף של האדם זה רק מבצע ולא יוצר שום דבר. כמו שהציפור גם כן, הוא לא מבצע, הוא רק מבצע, הוא לא יוצר שום דבר. מי יוצר? מי שמכוון אותו. אז פה נאמר שכביכול יש מין מחשבה כזאת בטבע, מעל לטבע, כמו שאצל האדם יש לו מחשבה שמפעילה את הגוף שלו, כך יש מחשבה שמפעילה את הטבע. מין תכנון שמתכננת, מכוונת וכו', וזה נקרא יוצר. עכשיו, היצר, זאת אומרת, כן, מישהו היוצר, כן, זה, נאמר, זה עולם המחשבה. אנחנו קראנו לזה עולם הרוחני, כן, ככה קוראים לזה, אבל למעשה זה עולם המחשבה. כמו שלאדם יש את העולם המחשבה, את המחשבה שלו שזה, ככה יש אצל הגוף, זה המחשבה, אצל העולם, הטבע, גם יש את המחשבה שמכוונת. אז יוצא, מה יוצא? שבעולם הטבע אין יוצרים, אלא רק מבצעים. אי אפשר בעולם, אף אחד בעולם הטבע איננו יכול ליצור שום דבר בעולם הזה. רק מי שנמצא בעולם המחשבה הוא יכול ליצור. האדם שיש לו מחשבה מחוץ לעולם הטבע, כן, בעולם המחשבה, אז הוא יוצר על ידי הגוף שלו. אבל לא הגוף שלו יוצר, הוא לא יכול ליצור. עוד נקודה פה, מה זה פעולה, מה זה מעשה? מעשה ופעולה למעשה, זה גם כן, פעולה זה גם כן, זה גם כן חלק מיצירה. כשאנחנו באים, כן, הקדוש ברוך הוא יצר, או העולם הרוחני יצר את העולם הטבע, נאמר ככה, יצירה, כמו שאמרנו, אבל כשמאדם נדרש מהמצוות ומעשים וכולי, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך משהו לתקן בעולם הזה, לעשות מעצמו, זה כביכול איזושהי תוספת לעולם היצירה. ליצירה, כן? זאת אומרת, הפעולה של האדם, או המצוות, המעשים וכו', זה גם כן חלק ליצירה, חלק מיצירה ושייך ליצירה. כמו שהוא יוצר את השעון למשל, ככה כשהוא מקיים מצוות, וזה מה שנדרש ממנו, עושה פעולה מסוימת, הוא כביכול מתקן, או משנה, או מוסיף ליצירה של הבריאה, ליצירה של העולם, העולם הזה. תוספת. לכן הפעולה של האדם, מעשה שלו והיצירה זה דברים מקבילים. זה למעשה חלק מזה. אז זאת אומרת שאדם עושה מעשה בעולם הזה, מצוות, אז הוא כביכול מוסיף ליצירה, הוא חלק מהיצירה, הוא חלק מהיוצר פה. כן? עכשיו, את היצירה הזאת, מי יכול לעשות? מישהו יכול לעשות כמו שיצרה פעולה, לכן מי שיכול לעשות פעולה, מי שעושה פעולה בעולם הזה, הוא גם לא יכול להיות חלק מהטבע. כמו שהיוצר לא יכול להיות חלק מהטבע, כמו שאין בטבע יוצרים, ככה אין מי שעושה פעולה בטבע. כן, לכן האדם הוא יכול לעשות את הפעולה פה רק בגלל שהמחשבה שלו נמצאת בעולם הזה. ואז אנחנו מגיעים פה לדבר, שיש שתי דברים, יש את המציאות של המחשבה, עולם המחשבה, יש עולם המעשה, ואדם נמצא בעולם המחשבה ועושה פעולה בעולם המעשה. העולם המעשה זה דמיון, כן? עולם הדמיון, כמו שאמרנו, כן? אבל אולי באמת אמרנו, מה אמרנו? אולי באמת העולם המחשבה זה עולם המציאות. מי הוא המציאות האמיתית? אם אנחנו אומרים על המציאות, מהו המציאות האמיתית? לא, מי שיוצר בעולם הטבע. מה אמרנו? היוצר בעולם הטבע, מי זה יוצר בעולם הטבע? המחשבה שנמצאת מחוץ לעולם הטבע. העולם הטבע בפני עצמו זה בדמיון, זאת אומרת, היצירה נעשית בדמיון, היצירה נעשית רק בדמיון, אבל מי הוא היוצר? הוא לא נמצא באותו דמיון, כי באותו דמיון אין יוצרים, איפה הוא נמצא? מחוץ לדמיון הזה, אז זה המציאות האמיתית, ואם זאת המציאות האמיתית, אולי באמת и йотер тов, царих ликая митцвот, гам кен баулама, баулама макшива, шеза улама амити.
Эля ма...
Эх... אז השאלה אם זה מצוות בכלל. לא, יש אדם שעושה מצוות, זה עוד פעם, בלי מקשיב, אם עושה לגמרי, לא חושב שום דבר, אז אין בזה שום מצווה, זה מתעסק, כן? מצווה, זה גם לא בדמיון, זה נעשה בדמיון, הוא לא פועל פה שום דבר. הגוף שלו פועל, יש הרבה דברים שגוף עושה בלי שאדם חושב. כן? מעכל את האוכל, מעביר חומרים וכו' וכו'. אז האדם לא עושה פה שום דבר, מי עושה את זה? הוא באמת לא עושה שום דבר, כן? הוא יכול גם את זה לעשות, כן? אז מי ש... מתי הוא עושה כן מעשה? כשהוא עושה מצוות. כשהוא לא עושה, הוא עושה דברים אחרים, פעולות טבעיות, זה כשהוא לא עושה מצווה, אז הוא עושה למעשה מעשה פעולה, הוא לא עושה שום דבר. כשאדם, כן? כשאדם לא עושה מצוות, הוא לא עושה שום דבר. כשאדם עושה רע, הוא לא עושה שום דבר. אדם עושה מעשה רק כשהוא עושה טוב. כשהוא עושה רע, זה הכוונה שהוא לא עושה טוב. זאת אומרת, יש לו אפשרות לפעול נגד הטבע שלו, ואם הוא עושה, אז הוא עושה מעשה. אם הוא לא רוצה לפעול נגד הטבע שלו, הטבע פועל בפני עצמו, זה בגלל כל מיני חוקים, זה, כן, הוא לא עושה פה שום דבר. זאת אומרת, המעשה רע זה לא מעשה בכלל, זה, הוא לא משנה שום דבר בעולם הטבע. הוא חי בעולם הטבע, לא משנה שום דבר. מי הוא משנה זה מי שהולך נגד הטבע, כן? ואז זה רק במצוות, כן? אז זה ממילא, אז כן, אז בכל אופן, אז יש שאלה נשארת, כן? מה, למה דווקא לא בעולם המחשבה? אז זה כמו שאמרנו, למעשה בעולם המחשבה אי אפשר לעשות מעשה. למה? כמו ש, כן? בעולם המחשבה אי אפשר לעשות מעשה, רק אפשר לעשות, כמו שאמרנו, רק בעולם הדמיון, רק אפשר לדמיין שזה אפשר לעשות. בעולם המחשבה אי אפשר, למה? כי כמו שבעולם הטבע אין שום דבר שיכול לעשות מעשה בטבע, בשביל לעשות מעשה בטבע, היוצר צריך להיות מחוץ לטבע. אותו דבר גם בעולם המחשבה. שבעולם המחשבה אי אפשר לעשות מחשבה שמקביל לעולם המחשבה, אלא רק מי שנמצא מחוץ לאותה מחשבה. וזה מה שאנחנו רואים, שלמעשה יש שלוש דרגות בעולם, בבריאה. יש את הקדוש ברוך הוא שזה אינסוף, ויש את העולם הרוחני מה שהוא יצר, שזה למעשה נקרא לזה עולם המחשבה. זה לא פשוט, שם יש הרבה דברים, אבל בכלליות. ויש את העולם הדמיון שלנו, עולם הטבע. עכשיו, בשביל לעשות פעולה בעולם המחשבה, מי עושה פעולה בעולם המחשבה? מי שיוצר בו. מי יוצר אותו? זה האינסוף. האינסוף, הוא לא נמצא בעולם המחשבה הזאת, בעולם הרוחני, אז הוא יכול לעשות פעולה. מחוץ לעולם המחשבה יכול לעשות פעולה בעולם המחשבה, כמו שאדם, המחשבה שלו שנמצאת מחוץ לעולם הטבע, בעולם המחשבה, יכול לעשות פעולה בעולם הדמיון. אז זה ברור שאי אפשר שבעולם המחשבה מישהו יעשה איזושהי פעולה, אם הוא נמצא בעולם המחשבה, לעשות פעולה בעולם המחשבה הוא לא יכול לעשות. הוא יכול לעשות פעולה או מחשבה רק בעולם הדמיון, מה שזה עולם שלנו, כן? שהוא נמצא מחוץ לו. כמו שאמרנו, רק יכול לדמיין לעצמו כאילו הוא עושה משהו ולא לעשות. זאת אומרת, לעשות רק בעולם הדמיון. ואז, ואם אנחנו ככה נחלק את ה... כן? נראה את זה... אז זה ברור ש... אז זה ברור... שמצוות במחשבה זה בלתי אפשרי, אין דבר כזה מצוות במחשבה. אם אדם לא, כי אז הוא לא עושה שום פעולה. מי שהכריח אותו את המחשבה שלו, מי שיצר את המחשבה שלו, הוא עושה אולי פעולה, כן? אבל לא הוא בפני עצמו. אלא כל מעשה שיכול להיות זה רק בעולם הטבע. לכן חז"ל מתייחסים לעולם הטבע בתור המציאות ובתור החשוב, לכן זה הכי חשוב. שכביכול הקדוש ברוך הוא רוצה, כן, נתן את זה בשביל אדם, שאדם יוכל לעשות מעשה, כי אחרת הוא לא יכול לעשות מעשה ולא יכול לזכות בשום דבר. אבל בכל אופן נשארת השאלה, אז למה המעשה הזה בעולם הדמיון יש לו חשיבות, אבל זה סך הכל דמיון. ואז אנחנו נראה, כמו שאמרנו, איך אמרנו, שאינסוף הוא יצר את העולם המחשבה, ואחר כך מעולם המחשבה נוצר העולם הדמיון שלנו. למעשה, מה אמרנו? הקדוש ברוך הוא כן יוצר, נכון? אמרנו, כרגע דיברנו על זה, כן? עכשיו, כמו שהאינסוף הוא יצר את העולם המחשבות, העולם הרוחני, ואחר כך נוצר העולם הזה. כמו שאמרו חז"ל, שמבחינת הקדוש ברוך הוא, האינסוף למעשה, מבחינת הקדוש ברוך הוא, לפני בריאה ואחרי בריאה לא היה שום שינוי. לפני בריאת העולם ואחרי בריאת העולם זה נשאר אותו דבר. השינוי נהיה רק מבחינתנו, רק לא מבחינת הקדוש ברוך הוא. למה? מה המשמעות של הדבר? מבחינת האינסוף, קדוש ברוך הוא, האינסוף שאנחנו לא מדברים, לא יכולים לדבר עליו, כן? לא הייתה בריאה, גם אחרי בריאה זה נשאר אותו דבר. לא היה שינוי שום דבר, שינוי רק כלפינו. למען זה דומה, זה כביכול דומה לאותו דבר כמו, כן, העולם הזה שהוא נמצא עולם הדמיון. כמו, כן? זאת אומרת, שכמו שאמרנו שהעולם שלנו זה עולם הדמיון, אז ביחס לעולם המחשבה זה כאילו איננו מציאות. זה איננו מציאות, זה בדמיון, נכון? מה זה איננו מציאות? זה לא נוצר שום דבר, זה רק דמיון כאילו זה נוצר משהו. מבחינה זה, באנלוגיה, בדמיון, אם זה נאמר עם קדוש ברוך הוא, שאסור שם לדבר על המחשבה ועל משהו על קדוש ברוך הוא, אבל קו יכול, מבחינתו, העולם המחשבות, העולם הרוחני, כן, זה גם כן, זה קו יכול דמיון כלפיו. כי מבחינתו לא קרה שום דבר, העולם לא השתנה, כן, הבריאה לא הייתה בריאה, אז איפה הייתה הבריאה? רק כביכול כאילו בדמיון, אסור לדבר עליו במושגים של דמיון ומחשבות וכו', כן? אבל באנלוגיה לזה, כמו שהעולם שלנו זה הדמיון כלפי העולם המחשבה, כך העולם המחשבה כביכול דמיון כלפי האינסוף.
שאני מייצר משהו שהוא דמיוני לכולם.
לא יוצר עצמו, זה בדיוק מה שאמרנו, הוא יוצר עולם כביכול בדמיון, בדומה, כמו שאנחנו יוצרים בעולם הדמיון.
אני יוצר לך את הדמיון, אבל אני יצרתי משהו.
אתה, מי יוצר? ועוד פעם, הקדוש ברוך הוא מבחינתו, אני יכול ליצור, אני יכול לדמיין לעצמי כל מיני דברים, ובתוך הדמיון הזה לפעול לעשות כל מיני דברים, נכון? זה אפשר, אבל אני נמצא מחוץ לדמיון הזה, המחשבה שלי, נכון? האינסוף הוא נמצא מחוץ לעולם המחשבה, מעולם הרוחני, מחוץ לעולם הרוחני, הוא לא חלק מעולם הרוחני. זה מציאות אחרת שאנחנו לא יכולים לדבר עליה בכלל, כן? ומבחינתו זה קו יכול יוצר ככה, שהאינסוף וכביכול הדמיון שלו זה העולם הרוחני. ולכן זה היצירה, שהוא יצר את העולם הזה. והוא איננו קיים, מכיוון שהוא באמת, לפני בריאה, אחרי בריאה, איננו קיים, מכיוון שזה רק כביכול, רק בדמיון. אסור לדבר כאן במושגים של דמיון אצלו. בסדר? אבל בשביל לתפוס את העניין. זה כביכול, ולכן הוא יוצר את זה. זאת אומרת, בשביל ליצור את העולם הרוחני צריך להיות מחוץ לעולם הרוחני. כן? זה היצירה. ולכן כל מעשה בעולם הרוחני יכול לעשות רק הוא שהוא נמצא מחוץ לעולם הרוחני, ואף אחד בעולם הרוחני לא יכול לעשות מעשה בעולם הרוחני. בשביל לעשות איזשהו מעשה הוא צריך לעשות בעולם הדמיון שלו. זאת אומרת, כן, בעולם שלנו. יוצא מפה ש... מה אנחנו אמרנו? מהי המציאות האמיתית אמרנו? העולם המחשבות, כי הוא היוצר בעולם הזה, נכון? הוא היוצר, הוא המכוון, הוא מתחיל כל פעולה, זה המציאות האמיתית. אבל העולם שלנו זה הדמיון, אז מה החשיבות בעולם הדמיון? לעולם הדמיון הזה. אבל גם העולם הרוחני הזה, עולם המחשבות, הוא גם כן כביכול דמיון, הוא גם איננו מציאות כלפי האינסוף. לכן כמו שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם המחשבות, העולם הרוחני, כשהוא מחוץ לזה, וזה נחשבת ליצירה,
באותו דבר גם כשאדם עושה איזושהי פעולה בעולם שלנו הדמיוני, וזה מקביל ליצירה בעולם הזה, אז לכן גם זה נקרא יצירה. כמו שאמרנו, מה החשיבות בדבר הזה לעשות פעולה בעולם הדמיוני, גם אצל הקדוש ברוך הוא ככה זה, זאת אומרת, זה היצירה. היצירה זה אף פעם, זה לא מעשה בעולם שהוא נמצא, אלא תמיד בעולם כביכול דמיוני, זה היצירה. אז ממילא יש בזה חשיבות מבחינה, כי זה נקרא יצירה, כי אין יצירה אחרת, רק יצירה הזאת. כן, גם אינסוף עשה יצירה בעולם כביכול דמיוני כלפיו, שזה איננו מציאות כלפיו. לכן החשיבות זה העולם שלנו דמיוני מאוד חשוב. אתה תאמר את זה, לא דמיוני, לא מציאות, אז מה זה מציאות? עולם המחשבות גם הוא לא מציאות, כלפי אינסוף. כלפינו כן, כלפי אינסוף. אבל המעשה הוא מעשה, כמו שהיצירה של העולם הרוחני על ידי הקדוש ברוך הוא, זה נקרא יצירה, ככה כביכול מעשה של האדם בעולם הטבע הדמיוני גם נקרא יצירה, שייך ליצירה, כן? ופה נסתכל יותר מזה. הלו, מה המטרה של הבריאה? מה אומרים שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם? בשביל מה המטרה? להטיב נבראיו. מה יש בלהטיב נבראיו? מה הדבר הזה? שאדם יהיה דומה לקדוש ברוך הוא. כן? שהאדם יהיה שותף למעשה בריאה. כן? ככה אנחנו מלמדים זה. מה הכוונה יהיה שותף? מה יהיה? איך הוא נהיה דומה לקדוש ברוך הוא? איך? והנה פה אנחנו תופסים את הדבר הזה. דווקא בדיוק דבר הזה. שכמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא יצר את העולם הרוחני, כן? הוא היוצר, הוא נמצא מחוץ לעולם הרוחני, והוא יוצר את העולם הרוחני ועושה את הפעולות מה שעושה, ככה הוא נתן אפשרות לאדם גם כן לעשות פעולה בעולם הדמיוני שלו. כן, בעולם הטבע. זה ככה דה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בעולם המחשבה, שעולם המחשבה זה למעשה האדם, המחשבה שלו זה המציאות למעשה, לא ניכנס בדיוק מה שם נפש, רוח, נשמה וכו', כן, בעולם המציאות שלו האמיתית זה המחשבה של האדם, והוא, היצירה שלו, זה בעולם הדמייני, כלפיו, ומבחינה זו הוא גלומה לקדוש ברוך הוא, שכמו שהקדוש ברוך הוא נמצא מחוץ לעולם, גם הוא מחוץ לעולם הרוחני, יוצר את העולם הרוחני והוא עשה יצירה, כך האדם שהוא נמצא מחוץ לטבע, המחשבה שלו, הוא יוצר בתוך הטבע, כן, בעולם שנמצא מחוץ ממנו, ואז הוא עושה יצירה ועשייה, ואז זה המעשה, וכך הוא דומה לקדוש ברוך הוא. מה?
יוצא שיותר טוב לבן אדם לבנות בעולם הדמיון, בעולם המחשבה.
הוא בעולם עכשיו לא יכול לעשות שום דבר.
יותר טוב לבן אדם, כי גם מבחינת הבן אדם, המחשבה זה לא דמיון.
נו.
אבל מבחינת להידמות לקדוש ברוך הוא, שכביכול עולם המחשבה יצא זה דמיון, עדיף לאדם לבנות בעולם הזה.
לבנות, לעשות פעולה בעולם הזה, ברור מצוות.
גם אם כלפיו המחשבה זה לא דמיון, אבל כדי להידמות אליו,
הוא לא יכול.
ברור. לא, לעשות בעולם הזה, זה בדיוק, זה הכוונה שאדם צריך לעשות לו לקיים מצוות, המצוות זה רק בעולם הזה.
בסדר. יש הבדל בין השם, שהשם הוא בורא יש מאין.
ברור שהפעולה היא הפעולה אחרת. הפעולה שלו של הבריאה זה לא פעולה יצירה של שלנו, משהו אחר, אבל לא... לא, זה לא ניכנס לזה להסביר מה זה יש מאין, בכלל, זה לא, אי אפשר לתפוס את זה מבחינתנו, כן? אנחנו רק יכולים לדמות, לא שאלנו את השאלה הזאת, כן? וגם בוא ניתן תשובה על זה. אבל, כן? אבל מבחינת זה יש מאין, זה כביכול גם כן מושג של יצירה משהו חדש, איך בדיוק את זה אנחנו לא יודעים, אבל יש את זה, גם היצירה בעולם הזה זה יצירה של משהו חדש, כן? וזה מה שאדם. ואז האדם דומה, וככה האדם דומה לקדוש ברוך הוא, שהוא עושה מעשה בעולם הזה. וכמו שאמרנו אז, שמה זה מעשה בעולם הזה, כן? זה קיום מצוות, וזה רק כשהוא עושה מצוות הוא עושה מעשה. כי מישהו יכול להגיד, אולי הוא יעשה מעשה לא טוב. מעשה לא טוב, כן? אז אי אפשר לעשות מעשה לא טוב.
מעשה אותו אדם לא עושה, אדם עושה מעשה טוב או שלא עושה שום דבר, הטבע עושה וכו' וכו', האדם לא עושה, אז לכן היצירה שלו, העשייה שלו בעולם הזה, בזה הוא דומה לקדוש ברוך הוא, אם עושה עשייה בעולם הזה, אם הוא לא עושה עשייה בעולם הזה, אז לא דומה לקדוש ברוך הוא, ואז יש בזה חשיבות לעולם הזה בכל אופן. עוד נקודה שאפשר להגיד פה, שכמו שזה כל העניין הזה של של מציאות רוחנית, למעשה מציאות רוחנית, אמרנו עולם המחשבות, למעשה זה לא בדיוק ככה, זה עולם גדול ויש שם עוד הרבה שלבים שעובר מאחד לשני, כמו יוצר והנוצר וכו' וכו', זה שלבים זה, וכל מעבר מדרגה עליונה לדרגה התחתונה, איך זה הולך, כמו שלמדנו גם כן, זה על ידי מושג שנקרא משל ונמשל. כן, משל ונמשל, ושכביכול המציאות היותר גבוהה כשהיא יוצרת, כן, עוברת למציאות יותר נמוכה, היא כביכול יוצרת אותה בדמיון, והיצירה זה דמיון, זה הנמשל, זה המשל. למה זה דומה? כשהאבא רוצה ללמד את הבן, כן, רוצה ללמד אותו משהו, אז הלימוד הזה, הדבר הזה, זה הילד לא מבין. הבאנו את הדוגמה את זה פעם, נכון? הילד לא מבין, אז מה הוא עושה? הוא מספר לו סיפור, איזשהו משל, ועל ידי הסיפור הזה הוא מעביר לו את הרעיון, מה שהוא רוצה להגיד. כן? עכשיו, היצירה של סיפור הזה, זה למעשה, האבא ימצא את זה. בשביל מה? בשביל שהבן יבין משהו. זאת אומרת, זה ההמצאה, זה הדמיון. אבל הדמיון הזה, ההמצאה הזאת, הסיפור הזה מאוד חשוב. בשביל האבא, זה הדבר, זה הדמיון, זה לא מציאות, רק צריך בשביל לספר לבן. אבל בשביל הבן זה המציאות האמיתית. למה? כי הוא חי בזה. מזה הוא הבין, מהסיפור הזה הוא הבין את האמת, משהו הוא הבין. הוא אחר כך יספר את זה הלאה. הוא חי בדבר הזה, כשאבא סיפר לו באיזשהו משל, באיזושהי דוגמה, את הרעיון מה שהוא רצה, את הסיפור הזה הוא עצמו זוכר. הסיפור הזה, הוא חי בסיפור הזה, הוא מבין, הוא חושב, זה הסיפור, זה המציאות בשבילו. יוצא פה שאבא פה יצר עולם חדש, בשביל הבן. הבן עכשיו נמצא בעולם החדש שאבא יצר בשבילו. ואחר כך זה משיך הלאה, וזה למעשה כל פעם שעובר מעולם רוחני אחד לעולם רוחני שני, זה הולך בדרך הזאת, שכל פעם נוצרת מציאות חדשה, זה המשל בשביל התחתונים, שאז זה, אצלם זה המציאות, בשביל העולם למעלה זה ההמצאה, בשבילו זה המציאות, כך אנחנו רואים גם כן בעולם הזה, שהעולם הזה זה למעשה המצאה, בשביל שנוכל לקיים מצוות. אבל כלפינו זה המציאות והמציאות האמיתית באותם המסגרות, ולכן הקיום המצוות דווקא בעולם הזה, וזה יש לזה חשיבות. כן, אני חושב שהכל הסברנו, כן?